י"ח. טוב, אז גמרנו בחתיר. גמרנו פחות או יותר את הנושא של הקשר בין אברהם ולוט והניתוק ביניהם. לא ראינו את כל התוכן המדרשים, אבל מכל מקום ניפגש איתו עם לוט עוד בשיעור הבא. אז נתחיל בקטע שמדבר על מלכי צדק, שזה דמות שמופיעה במקרא, וכדאי אולי שנלמד קצת את מה אומרים המדרשים על מלכי צדק, מלך שלם. אפשר לסגור את הדברים. וזה בפרק גלט, מספר את המלחמה שהיו בין המלכים באזור שלוט היה יושב שמה, ואברהם הלך ללחום כדי להציל את לוט מאותה מלחמה. זוכרים את זה. אז לפי המדרשים הקודמים, נתחיל בעניין של מלכי צדק, אבל בקצרה לפני מה שמסופר לפני זה, זה אמרפל, אמרפל שתראו בפסוק הראשון כבר, ויהי בימי אמרפל, לפי המדרש זה נמרוד עצמו. ולכן זה ההמשך של העימות שהיה בין נמרוד ואברהם בהתחלת הסיפור של חיי האבות. ואתם זוכרים שבכל השלבים של ההתפתחות של הזהות העברית שמתחילה עם אברהם, יש מתחרים לאברהם, ליצחק וליעקב, ויש גם אויבים שרוצים להשמיד את הזהות, אותה הזהות של ישראל במשך התולדות בחיי האבות. ויש כמה מדרשים שמסבירים את העיקר, הסינה של נמרוד, שנקרא באותו פרק אמרפל, לפי המדרש. אתם יכולים לראות את הפרטים במקורות, שהעיקר של אותו עימות שבין נמרוד, אתם זוכרים מי היה נמרוד, כן? מלך בבל, זה היה הרודן הראשון שמתעורר במקביל דווקא להופעת של הזהות של ישראל. ובכל תקופה שיש גילוי הופעתו של הופעתה של הזהות של ישראל, קם בעולם איזה נמרוד בכל התקופות. טוב, וזה קשור למה שאנחנו נמצא אחר כך, כשאברהם ירד למצרים, את כל הסיפור, ואחר כך כשירד לארץ פלישתים, ואחר כך אצל יצחק, שפרעה רצה לקחת את שרה. זוכרים את זה, כן? וזה חוזר גם כן אחר כך בעימות בין יהודה ויוסף בהתחלת פרשת ויגש. למדנו את זה בשנים אחרים. אז המדרש מסביר שמטרתו של נמרוד היה להרוג את אברהם ולקחת את שרה. זה מה שמסופר במדרשים בהקדמה של העניין שלנו. אתם זוכרים את המשמעות של אותו עניין, כן? שהמלך בבל ואחר כך פרעה, וזה דומה למה שקורה בכל התקופות, רוצה לקחת את המקור של החיות של עם ישראל, ולכן זה לא רק, אף על פי שזה העיקר, לא רק להציל את לוט מהמלחמה, אלא שהייתה עוד הזדמנות של אותו עימות בין אברהם ונמרוד. אמיתו של דבר, זה נמרוד שבא להילחם, אבל מכל מקום אנחנו רואים שזה תקופה חשובה מאוד בחיי אברהם. ומה יוצא מזה? אברהם, אחר כך ניצח במלחמה, ואנחנו רואים, נתחיל בפסוק י' ח', את המפגש בין מלכי צדק ואברהם. אז אני מתחיל ונראה מיד מה אומר רש"י, ואחר כך נתחיל במדרשים. ומלכי צדק מלך שלם, לפי ההסבר הרגיל מבינים את זה ככה, היה איזה מלך של עיר ששמה שלם, זה הפשט הרגיל, כן? ואנחנו יודעים ממקום אחר שזה השם הראשון של ירושלים, אבל נראה שהמדרש משנה קצת את אותה משמעות. אני ממשיך, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל העליון. אז פה מופיעה דמות מסוימת של מלך שנקרא מלכי צדק לכאורה, אחר כך נדייק לפי המדרש, שהוא מלך באותו מקום שאחר כך יקרא ירושלים, ושהוא גם כן כהן. אז מלך שהוא כהן ושמו לכאורה צדק, ולכן זה יש נטייה להגדיר אותו כצדיק גדול מאוד. מאיפה הוא בא? אז מיד רואים, נראה מה שאומר רש"י. הוא מלכי צדק, מדרש אגדה, לפי מדרש אגדה, הוא שם בן נוח. וצריך להבין מאיפה המדרש שמביא רש"י לומד שמלכי צדק הוא שם בן נוח. ככה אני ממשיך ברש"י, לחם ויין, כך עושים ליגעי מלחמה. והראה לו שאין בליבו עליו, על שהרג את בניו. ומדרש הגנה רמז לו על המתנות ועל הנסחים שיקריבו שם בניו, בניו של אברהם. אז החלק הראשון של רש"י פה מסביר את הפסוק לפי הפשט, הוציא לחם ויין כסימן שהוא שלם איתו. אף על פי שהמקום נקרא שלם, אבל זה לא באותה משמעות. שהוא בשלום איתו. אף על פי שהייתה מלחמה, המלך של אותו מקום בא להקדים מברכה את אברהם ולהביא לו לחם ויין. לפי פירושו של רש"י, זה היה המנהג, אחרי מלחמה, עושים שלום ואוכלים בצוותא. אני אמשיך בפסוקים. וצריך להסביר את כל זה. מי הוא מלכי צדק? למה רש"י מגדיר אותו לפי המדרש כשם בן נוח? ומה הרמז של לחם ויין? מיד אנחנו שומעים שהוא כהן, וכהן לעליון, במה מדובר? טוב, נמשיך. ויברך הוא ויאמר, אז מלכי צדק ברך את אברהם, ואמר בברכתו, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. אז צריך שוב להבין איזה אמונה הייתה להם, למה מגדירים את הקדוש ברוך הוא, את הבורא עולם, כפי שאומר קונה שמיים וארץ, כאל העליון, מה משמעות הביטוי הזה. ועוד פסוק, וברוך אל העליון אשר מיגן צריך בידיך, אשר הסגיר צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל. ופה שוב רש"י מדייק, מי נתן למי? זה אברהם שנתן מעשר מכל שקיבל איך מגדירים את זה? אחר המלחמה שקיבל את הרכוש הזה נקרא שלל, כן? ורש"י מסביר מכיוון שמלכי צדק היה כהן, אז היה מן הראוי שאברהם יביא לו את המעשר ממה שיש לו. אז אתם רואים שפה יש איזה נושא חשוב מאוד, אני מקווה שנגמר להבין אותו עוד היום, אם לא, נמשיך בשיעור הבא. טוב. אז לפני שנתחיל, על הפשט עצמו, יש לכם שאלות, כדי שאני אקח את זה בלימוד עצמו.
יש שאלה של רש"י.
איזה רש"י?
למה אומר שהעוד משהו שלם איתו, שעד יש רק עם בניו?
לא, מכיוון...
מה הוא קשור למלחמה?
מכיוון ש... אפשר להסביר את זה ככה. מזה, מהערתו של רש"י אנחנו לומדים שהוא יהיה גם כן שייך לאותו מחנה שאברהם בא לחום נגדו. אחר כך נראה. אני רוצה ללכת ליד ליד, כי זה נושא חדש לגמרי, והקור לא נותן לנו לדבר ממהיר. יש נטייה להבין שאותו מלכי צדק, שהוא לפי רש"י שם בנוח, הוא היה צדיק מעצמו. הוא, כשהמילה צדק מגדירה את מלכי צדק. אפשר להסביר את זה ככה, הנתינים שלו היו קוראים לו מלכי שהוא צדק. המדרש משנה את זה לגמרי. זה המקום שהיה מלך של אותו מקום, אותו מקום נקרא צדק. עד כאן הפשט שלנו שהמקום נקרא שלם. נראה מיד אחרי המדרש שהמשמעות האמיתית היא קצת אחרת. המקום נקרא צדק וזה ירושלים, ואותו מלך היה שלם. נראה מיד המדרש אומר, היה מהול. היה בשלימותו דהיינו מהול. לפני שאני אמשיך, יש איזה נקודה פה שמפרשי המדרש מסבירים את זה ככה, מזה אנחנו לומדים שמלכי צדק היה שם בנוח. כי יש כלל, זה במדרש תהילים, על פרק של תהילים מסוים, אחר כך נראה את המקורות, שכל מי שנאמר שמו פעמיים במקרא, למשל נוח נוח, שם שם, יעקב יעקב, משה משה, נולד מהול. ולכן הפשט של מלך שלם זה מלך שהיה שלם, דהיינו מהול, ומיהו זה שם בנוח. וזה צריך עוד הסבר. ולמה שם בנוח? מכיוון שאם מלכי צדק מוגדר ככהן, זה סימן שהוא הקריב קורבנות. ומנוח עד תקופתו של אברהם, לא מצאנו במקרא אף אחד שהקריב קורבנות. ולכן, נאמר, הכוח, הסגולה, הזהות של אותו מלך שנקרא מלכי צדק מלך שלם, זה להיות כהן ולהקריב קורבנות. ממי קיבל את זה? מנוח. ולכן זה שמו, זה הגדרתו, שם בנוח. זה שם של זהות. זה מובן? טוב. ולכן אנחנו מבינים שפה יש איזו מהפכה בהתפתחות הדורות, עד אותו שם בנוח של אותה תקופה שהוא מלכי צדק מלך שלם, הייתה תקופה מסוימת, ואחר כך זה סוף אותה תקופה, ואחר כך מתחיל משהו אחר לגמרי עם אברהם. וכשנגיע לפסוק י"ט, נראה שאחר כך שכל המפרשים ציינו את זה, שהיה חטא אצל מלכי צדק, במה שברך את אברהם לפני שברך את השם. כי אני לא רוצה לומר בבירור שכאילו כבר יצא מהאמונה האמיתית, מכיוון שרואה אברהם לפני אל העליון. ולכן זה בבחינת צדיק, אבל הפשט זה לא ששמו היה צדיק, אלא שהמקום שהוא היה מלך, הוא היה מקום שנקרא צדק, ונראה את זה מיד לפי לכם. זה מובן? טוב. יש עוד שאלות? לפני שנתחיל, כדאי לסלק את כל המכשולים.
יש שאלה על הטקסט הזה, על הפסוק. התורה אומרת שמלכי צדק, הוא היה כהן. השם שלו יהיה שזה ליקוד כלשהם. על פי התורה, כהן איננו יכול להיות מלך. ואיך התורה קוראת לו מלכי צדק?
זהו. וזה עוד סימן שהמילה מלך לא שייכת לאותו מלך, המילה של מלכי צדק, אלא המילה של מלך שלם. זה אותו סימן, כן? אבל התשובה היא, זה לפני מתן תורה, הסגולה של הכהונה של המלוכה ושל התורה הייתה אותה סגולה, אותה סגולה. וזה יחזור בביאת המשיח, בזהותו של המשיח. המשיח עצמו יהיו לו כל הכתרים, כתר תורה, כתר מנוחה, כתר כהונה וכתר שם טוב. אולי אני אקרא לפני שנראה את המדרש, מה שאומרת הגמרא על החלק של הפסוק, והוא כהן. ונלמד את זה מיד. אבל בכל זאת צריך טוב, נקרא את זה. אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם. שם זה עוד רמז שאותו מלכי צדק הוא הזהות של שם בן נוח. זה מובן, איך אני הסברתי את זה. זה לא בדיוק הפשט הרגיל של המקורות, כן? אולי אני אתן דוגמה. כי השאלה היא, ויש ויכוח בין מפרשי רש"י, בעיקר בין נבוכדנצר וגור אריה, כבר על העניין של הגדרה מיהו אותו פליט, ויבוא הפליט, תראו, בפסוק י"ג, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, אברהם העברי כבר למדנו את זה בשבוע אחר, כן, אני רוצה לחזור. אם יש צורך נחזור, למה רש"י מסביר את המילה עברי, לא צאצאי עבר, בן שם, אלא שהוא היה מעבר הנהר. אז זו נקודה שלמדנו כבר. אבל אני חוזר על הפסוק. ויבוא הפליט, ויגיד לאברהם העברי, והוא שוכן בלוני ממרי האמורי, אחי אשכול, ואחי ענר, והם באה לברית אברהם, וישמע אברהם כי נשבע אחיו. מי זה אחיו? זה לוט. אז פה עוד אנחנו רואים את ההבדל בין העברי שחוזר לזהות של העבריות, ישראל, והוא בכיוון של תולדות של ישראל האמיתי, ואחיו שהיה משורש אותו, אותה זהות. אבל הוא נשאר לוט הארמי. אבל פה, מי זה הפליט הזה? תראו רש"י, ויבוא הפליט, לפי פשוטו זה עוג שפלט מן המלחמה. פה זה קצת קשה, כן? כי היה צריך לומר, לפי מדרשו זה עוג שפלט מן המלחמה. למה? מכיוון שעוג, מיד אחר כך אנחנו לומדים שעוג היה מפליטים של המבול. ומפרשי רש"י מסבירים את זה ככה, מכיוון שכתוב ויבוא הפליט, בה"א הידיעה, זה פליט ידוע, שהיה כבר ידוע כפליט. מאיפה בא כפליט? מהמבול. אז פה יש ויכוח בין מפרשי רש"י, איך להבין שאחד שהיה חי בימי נוח, אנחנו מוצאים אותו בימי אברהם. באותה תקופה. אבל בקשר לאותה מחלוקת, ויש הרבה דוגמאות במקרא, אז אני רוצה להסביר דרך דוגמה אחת. כל הפרעונים יש להם שם אחד, פרעו. ולכן כל פרעו הוא פרעו. זה מובן? אף על פי היו חיים בתקופות שונות, אבל זה אותו פרעו שחי בתקופות שונות. אז לפי הפשט זה בלתי מובן, לפי הקבלה זה פשוט מאוד. מהו הסבר הקבלה? יפה, אתם רואים שזה פשוט. אז, וזהו, למשל, המחלוקת שיש, זה אותה זהות. ולכן, בעולם המדרש אין שום קושיה. בעולם הפשט יש קושיה. ולכן, כשהמפרשים מביאים את המקורות של המדרש, הם רגילים לומר, לפי מדרשו. אבל פה, דווקא רש"י אומר, לפי פשוטו. אז זה קצת קשה. איך להסביר? ההסבר הוא קל מאוד, כן. אותו עוג היה עוג של אותה תקופה של אותה מלחמה, והוא היה פליט של אותה מלחמה. והמדרש בא ואומר, מכיוון שכתוב הפליט, הוא היה ידוע כבר כפליט של המבול. לפי מדרשו הוא היה פליט מהמבול, ולפי פשוטו הוא היה פליט של אותה מלחמה. זה מובן, כן? והוא שכתוב כי רק עוג נשאר מיתר הרפאים, זה בפסוק אחר. וזהו נשאר שלא הרגו המרפל וחבריו, והמרפל זה נמרוד, כשהיכו הרפאים באשתרות קמאים באותה מלחמה, וזה בא במדרש תנחומה. אז הבנתם למה רש"י, אף על פי שמביא מדרש תנחומה, הוא אומר לפי פשוטו. מכיוון שפה פליט צריך להבין את המילה כפשוטה, פליט מאותה מלחמה. זה מובן, כן? אבל לפי מדרשו, ומדרש בראשית חבה, זה עוג שפלט מדור המבול. וזהו מיתר הרפאים, שנאמר הנפילים היו בארץ, ורפאים נפילים זה שם חופף. הוא מתכוון, זהו, זה מה שאמרתי מקודם, והיה מתכוון שיהרג אברהם ויישא את שרה. זה נאמר פה על עוג, וזה נאמר במקומות אחרות על נמרוד עצמו. אתם רואים מה הייתה המגמה של אויבי אברהם, להרוג את אברהם, שהוא הדמות, הסמל, הזהות של ישראל כעם מבחינת זכר, ולקחת את הכוח של ישראל כעם מבחינת נקבה, כדי להכניס את את מקור החיים, את הרחם של החיים, דווקא לעומתם. זה מה שעשה פרעה, שרצה לעשות פרעה סוף סוף. זה מובן, כן, למדנו את זה. טוב. אז זה אותו העניין. דהיינו, אנחנו רואים שזו תקופה שמסתיימת באותה מלחמה, אבל עם כל הגורמים של התחרות שמתחילה מאדם הראשון בין הנחש ואדם הראשון. בפרצופים שונים, בגלגולים שונים, בתקופות שונות. ואחר כך, השיא של אותה מלחמה, אותה עימות, בין הנחש ואדם הראשון, מי הוא? ואיזה תקופה זה? למדנו את זה. מה? לא. זה לפני זה. מה? לא. אולי זה לא היה באותו שיעור. זה עשיו ויעקב. כן? הגמרא, גם המדרשים, מגדירה את יעקב כשופחה משופחה לאדם הראשון. ויש פסוק שאומר, כי לא נחש ביעקב, מכיוון שעשיו כולו נחש, זה מובן, כן? והמדרש מסביר שהיה לו נחש קעקוע בירך שלו, עשיו, כן? אני זוכר שלמדנו את הנושא הזה, אולי אני אחזור בקצרה. מהתחלת הסיפור של המקרא על ההיסטוריה של אדם ובני אדם, אנחנו רואים כי מההתחלה יש איזה מין מלחמה, עימות, בין שני יצורים שלכאורה בהתחלה דומים מאוד אחד לשני. זה אדם הראשון והנחש. כי כשאנחנו קוראים נחש, אף על פי שזה קצת קשור לסתרי תורה ואין לנו עסק בנסתרות עכשיו, אז אני משתדל להסביר את זה לפי לשון הנגלה כדי שנבין את העניין. כי שוב, זה, זה אותו עניין בצורה אחרת, ואחר כך אני אגיע ליעקב ועשה. כי אותו נחש, לפי המקרא, וכל שכן לפי המדרשים, הוא היה מדבר. ולא ראינו שום בהמה מדברת, חוץ מ... יפה, של לוויה. זה לא יוצא מן הכלל. פעם שמעתי מרב, זכרונו לברכה, כששאלנו אותו מה, איזה הסבר על האתון של בלעם, מה פתאום, חמור שמדבר, כן. אז הוא אמר, אתם חושבים שהחמור הזה, האתון, אתון זה לא חמורה, אתון זה סוג של חמור, זה לשון זכר, אתון, כן. אתונות, יש גם כן אתון זכר, אתון נקבה, כי בכל מין יש זכר נקבה. אבל זה מין חמור. והוא היה מסביר לנו, אתם חושבים שאותו חמור היה יוצא מן הכלל מכיוון שהיה מדבר. למיתו של דבר זה כל החמורים האחרים, כל בעלי חיים האחרים, לא רק כל הבהמות האחרות שהם יוצאים מן הכלל. באותה הזדמנות התגלה את הזהות האמיתית של החי, שכל חי היה מיועד להיות חי המדבר ולא הצליח. אז פה זה התגלה שאף על פי שאנחנו לא מרגישים בזה, כל חי מדבר, אבל אנחנו לא שומעים. אין אומר ואין דברים, ואין נשמע קולם, אבל קול יש. כן? זה מובן, אולי אני אסביר את זה ככה, בהקשר לעוד נושא אחר חשוב. כי בהרבה הזדמנויות יש מורים ששואלים אותי, ורק אותי, איך לסדר תוכניות של לימודי יהדות בבתי ספר יהודים, ולאו דווקא בחוץ לארץ, אפילו בארץ, כדי שהתלמידים, הילדים, לא יהיו ככה מחולקים בין התרבות הכללית מצד אחד ולימודי יהדות, לימודי קודש מצד שני, יש סתירות. ויש הרבה דוגמאות, זה דרמה לתלמיד בגיל שלו, גם לתלמידה זה אותו דבר, כן? כשהוא לא יודע לאן ללכת, למי להאמין, למורה שאומר לו שהעולם יש לו כמה מיליונים ועוד מיליונים, ולרב שאומר לו שזה לפי המספר הידוע. או למשל, את כל העניין של תורת האבולוציה. ושזה עיקר, כאילו, יוצא מן הכלל בתרבות הנוכחית, שברור שהאדם הוא רק בהמה שהתפתחה עד המדרגה של האדם. בעיקר זה, אם זה למח, אם זה דרווין, אם זה מישהו אחר, זה הולך לפי אותה הגדרה. באה התורה ואומרת, זה דבר הפוך לגמרי, בהמה זה בהמה, אדם זה אדם. טוב, מי יכול להסביר איך לפתור את אותה סתירה? לפי התורה כמובן. מצד אחד, יש לנו את ההוכחות של המדע. מוצאים כל מיני אמצעים בין כל מין בהמה למין בהמה אחרת, ובין הבהמה הכי מפותחת לשלדים של האדם הכי קדמון, כן? אז רואים את ההוכחות לפי המדע. באה התורה ואומרת, לכאורה עניין אחר לגמרי, יש בהמות, ואחר כך יש בריאת האדם, ואין שום שייכות. ומה ההבדל? אני חוזר לפי הנושא שלנו, להגדרה של הריאל בכוזרי, חי שאינו מדבר, וחי המדבר. זה הקשר בה. לנושא שלנו, כן? אז אולי מישהו שמח כבר את ההסבר, כן? טוב, זה מכל מקום, זה דוגמה אחת של המצב של הלימודים בבתי ספר כלליים, ואפילו בממלכתי דתי, זה קושיה, כן? איך להסביר שאף על פי שלכאורה בין חכמי הגויים וחכמי ישראל יש סתירה, לפי התורה זה לא ייתכן שתהיה סתירה, מכיוון שבורא אחד ברא את העולם וגילה את התורה. אז אם ברא את העולם, הוא ברא את העולם כמות שהוא, ודווקא המדענים מגלים איך המצב של העולם, את המציאות בעולם. ומי שברא את העולם כמות שהוא, ומגלה בתורה מה שהוא רוצה לומר לעמו, שאין שום קשר בין בהמה והאדם, אז לכאורה יש סתירה. בדתות אחרות ייתכן שיהיו סתירות. כי בדתות אחרות זה לא הבורא עולם שהוא האל שלהם, כן? מבינים למה אני מתכוון. אבל דווקא בתורה לא יכולה להיות סתירה כזו. כן? ואתם יודעים את כלל של התלמוד, אין מחלוקת במציאות, אז התורה עצמה היא לא יכולה לחלוק על המציאות. זה מובן, כן? הקושי הוא דווקא ביהדות, דווקא לפי התורה, מכיוון שהתורה אומרת שהבורא עולם גילה את התורה, ולא מישהו אחר. זה מובן? טוב, אז מהי התשובה? אני משוכנע שחשבתם כבר על אותו נושא. טוב, זה ייתן לי קצת פסק זמן, תחשבו. תפסתם את השאלה? כן? בינתיים, תזכירו לי למה אנחנו מדברים על זה. זה העניין של?
הנחש
היה מדבר. כן, כן. הנחש היה מדבר, הנחש היה נביא. הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתו. והמדרש מוסיף עוד נקודות. היה מסדרק פנים אל פנים כמו הבן אדם. כן. ולא רק שהיה מדבר, היה חכם. איזה סוג של חוכמה שנקראת עורמה. חוכמה מצד הרע, ונחש היה ערום, אך על פי שערום זה כפשוטו, מכל מקום המשמעות של המילה במקרא זה ערום לשון עורמה. פה, לפני שנתקדם בנושא, פה יש נקודה חשובה מאוד. אנשי המדע שעוסקים באותם התחומים, גילו את ההגדרה אולי הכי ברורה, אני רוצה לומר האמיתית, לפי המדע יש התקדמות כל פעם, הכי ברורה שמה ההבדל בין בהמה ואדם? מה יכול לגלות את ההבדל? לפי התורה זה ברור, הבהמה היא חי, האדם הוא חי מדבר, כן, זה לפי התורה. והיוצא מן הכלל זה לכאורה האתון ההיא, ההוא. אבל למיתו של דבר, אם קיבלנו את ההסבר של הרב, זה מה שאני רוצה להגיע. דווקא הבהמות לא יגיעו לאותה מדרגה רצויה של היעד של הבורא, תוצא הארץ נפש חיה. כשהתורה אמרה תוצא הארץ נפש חיה, היה מדובר לכל נפש חיה. ומה זה ההגדרה של נפש חיה? חיה מדבר. זה ידוע לכל, כן? פה אתם רוצים לראות את המקור, כן? ויהי אדם לנפש חיה, תראו רש"י, כל החיות הם נפש חיה, אבל אותה של האדם היא החיה שבכולם, שהיא הייתה מדברת, והמקור הוא ביונקלוס, רוח ממללה, נפש חיה. והפשט של המילה נפש, זה לפני שנגיע להגדרה של חלק של הנשמה, הפשט זה הנשימה, הנפש, נפס בערבית. כן. והרוח זה הרוח שנכנס לאדם, הנפש זה הרוח שיוצא מן האדם, זה הנפש. אז כשהרוח יוצא מן הפה, הוא נותן לדבר. כן, זה מובן. זה הקשר בין שני המשמעויות האלו של נפש. בכל זאת משמעויות של המילה, אבל הנושא שלה. אז היעד של אמירת הבורא בששת ימי המעשה זה תוצא הארץ נפש חיה למינה. תראו את הפסוק, זה פרק ראשון. נראה את זה בקצרה. פרק 26, אם אני זוכר. לא, זה פרק 24. סליחה, פסוק 24, פרק ראשון. פסוק 24. מצאתם? אז נראה את זה מיד. ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה. טוב, זה היעד של בעלי חיים של היום השישי. ובעלי חיים של היום השישי זה גם הבהמות וגם האדם שנבראו ביום השישי. זה מובן? טוב, אז מה אומר הפסוק? תוצא אדם נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחי תוארץ למינה, ויהי כן. למדנו פעם שכל פעם שבמעשה בראשית נכתב ויהי כן, זה סימן שזה לא בדיוק מה שרצה הבורא שהיה, אלא מה שהוא דומה. ויהי חן, החן של הדבר. כי ביום הראשון כתוב יהי אור ויהי אור. האור, המציאות של האור היא אמיתית, מבחינה מטאפיזית נאמר, כן? כי האור שלנו זה אור. הפכו שזה רק אחד משישים של האור של מחשבת הבורא, יהי אור, אומר המדרש, גם הזוהר, יהי אור, אור של העולם הבא. מה קרה? ויהי בצמצום, אור של העולם הזה. אבל זה אור. הפרפי זה אחד משישים של האור שגנוז לצדיקים, זוכים את כל המדרכים האלו, כן? מכל מקום, האור שלנו הוא אור. בכל שאר הבריאות, נאמר, בכל שאר השלבים של היצירה כתוב ויהי כן. ולכן יש רק דבר אחד בעולם השפל, שהוא מציאות אמיתית, אונתולוגית, מטאפיזית, זה האור. וזה מסביר למה המקובלים, כשרוצים לרמוז לדבר ממשי, אומרים אור. אור של הפה, אור של האוזן, אור של החותם, אור של העיניים. אתם מבינים למה זה דווקא אותו ביטוי, כן? טוב, כל השאר זה רק משהו דומה. בלטינית זה המילה קואזי, משהו דומה מאוד, אבל זה לא אותו דבר. וזהו שייך לעולם הזה, ובהתחדשות העולם לעולם הבא זה נאבד לגמרי. כל זה ילך כצללים. יש הרבה פסוקים לזה. שמיים החדשים, ארץ החדשה, יהיה כולו אור. כן? עולם שכולו אור, אנחנו מתפללים לזה. טוב. זה נושא בפני עצמו. אבל יש חכם אחד ששמו רבי חייא הנשיא, שהוא היה חכם גדול של ימי הביניים, מדרום צרפת וצפון ספרד. הוא נקרא גם כן רבי חייא הספרדי, אבל רגילים לומר רבי חייא הנשיא. והוא הסביר את זה ככה. כל פעם שבמעשה בראשית כתוב ויהי, עם אותו השם של המחשבת הבורא, ויהי אור למשל, זה נצחי גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והאור הוא נצחי בעולם הזה ויהיה נצחי לעולם הבא. כל מה שנכתב ויהי כן, זה לא נצחי לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. זה מובן? טוב. וההסבר שלו הוא קצת יותר מוחכב, אבל אני לוקח רק מה ששייך לנושא שלנו. אבל בפסוק שלנו, ויאמר אלוקים, תוצא הארץ, ולא יהי, כשכתוב יהי, זה נצחי בעולם הזה, ולא בעולם הבא. אבל כשלא כתוב יהי, כי יהי זה לשון הוויה, תהיה, דברים והווייתם יהיו, זה הנצחיות. אבל מכיוון שכתוב תוצא הארץ, אין יעד של נצחיות בעולם הזה. וכל הנבראים האלו הם בני תמותה. אבל מיד אני אגיע להסבר שלו על האדם. ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה, אני חוזר על אותו פסוק, בהמה ורמס וחי תוארץ למינה ויהי כן. מה זה ויהי כן? היה משהו דומה ולא בדיוק מה שרצה הבורא. זה מה שאומר הפסוק כ"ה, ויעש אלוקים את חיית הארץ דהיינו חי תוארץ. כן? רואים? למינה. ואת הבהמה זה הבהמה. ואת כל רמץ האדמה זה ברמץ, למיניהו. מה חסר? נפש חיה. אתם רואים? אנחנו צריכים לחכות עד האדם, ותקחו את הפסוק שבי בפרק ב'. פרק ב', פסוק ז', אם אני זוכר את זה. רואים את הפסוק? ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפר נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זהו, דהיינו, כי האדם הוא לא נצחי בעולם הזה, אלא היא נצחי בעולם הבא, לפי ההסבר של החכם הזה, כן? וזה ברור כשמש. כתוב, תוצא הארץ נפש חיה, האדמה, הארץ, לא הצליחה להוציא נפש חיה, הצליחה להוציא כל שאר המינים של בהמה ורמס וחייתו הארץ, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, מה שדומה יותר ליעד של הבורא, דהיינו אדם, נפש חיה. ולכן אני מגדיר, זה הרשון שלי, אבל כי לא מצאתי מקורות לנקודה ההיא, אבל זה הרעיון, אני מגדיר את הנחש כאדם הטבעי, כאדם שיצא מהאדמה לפי סברת האבולוציה. יש דבר כזה, לפי התורה, כן? אבל זה נקרא נחש, לא אדם. זה מובן, כן? עכשיו זה מסביר אולי יותר מקצת את הקושה שלנו, כן? איזה מין בריאה הייתה אותו נחש. היה דווקא איזה מין אדם טבעי, שהארץ הצליחה להוציא ממנה לפי צו הבורא, תוצא הארץ, אבל היא לא הגיעה לנפש חיה, היא הגיעה לאיזה חיה, הערומה שבכולם, שהוא הנחש. כשהיה מדבר, אז אני לא יודע אם זה האדם של קרומניו, הוא האדם של, שכחתי את כל המקומות הקדושים האלו, נחצל או משהו כזה, כן? אבל אני זוכר כשלמדתי את כל הנושאים האלו, במעבדה שמה בצרפת, היו כמה גולגולות של אדמים קדמונים, והייתי ממש מגיע לזה בלעדה. אולי זהו זה הנחש. טוב, אז אני חוזר לעניין. אתם רואים את ההבדל של ההגדרה. אז מכיוון שהאדמה, שהארץ, לא הצליחה להוציא ממנה לפי צו הבורא, ואני רוצה שתבינו את זה באופן ברור, לפי צו הבורא ולפי ההסבר של אנשי האבולוציה. לא הצליחה להוציא ממנה את הנפש חיה האמיתי, הוציאה רק את הנחש, אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? נעשה אדם, פסוק כבד בפרק ראשון, מיד אחר כך, נעשה אדם בצלמנו כמודד. מכיוון שהארץ לא הצליחה, אז אני אעשה את זה. אתם רואים את הסמיכות, כן? זהו. ולכן, מה ההבדל בין בהמות ואדם? לא שהאדם הוא בהמה קצת יותר מפותחת, אלא שהבהמה היא אדם שלא הצליח להיות אדם. במובן? טוב, זה להפך לגמרי, כן. אז אם זה מסיק ברור, אפשר להמשיך. אם ככה, אז כל בעלי חיים היו צריכים לדבר, לא הצליחו. אז בסייעתא דשמיא נתגלה נס אחד, אבל נס שהוא תואם את הטבע לפי הבורא, שהחומר, הכלי החומרי של בלעם הצליח לדבר. אבל כל הכלים החומריים של כל בעלי החיים יש בכוחם או בכוח כוחם את הסגולה של נפש חיה, אבל לא הגיעו לאותה מדרגה. זה מובן? אז אני סוגר את זה. אני לא שומע אם תפסתם את העניין, כן? תפסתם את זה. טוב, אני רק רוצה לסכם בקצרה כדי שזה יהיה ברור. לפי המדע, אדם זה בהמה קצת יותר מפותחת, כן? ואנחנו רואים את זה, אין לי את הביטויים בעברית, אבל תחזרו לי, בחיי העובר, אנחנו רואים שהעובר עובר את כל השלבים של אותה התפתחות במעימו, כן? זה מובן מה שאני אומר, כן? אז זה לפי אנשי האבולוציה, זה הוכחה שדווקא היינו קודם כל בהמה, קצת יותר מפותחת משלב לשלב, ואחר כך בן אדם. אבל המיתוס של דבר זה ההפך, כן? כי זה הוכחה שהארת הייתה צריכה להוציא ממנה שלבים שלבים עד האדם, את כל השלבים של תוצאי הארץ עד הנפש חיה. ומהם הבהמות הם שהסתפקו עד איזה רמה מסוימת, ולא יכלו, לא היה להם סגולה, כוח, אומץ, להגיע ליעד האמיתי, שזה סוף סוף הברכה של יעקב אבינו, שנראה את זה מיד, שנקרא את כל. הם הסתפקו ברב, דהיינו במועט. זה מה שאומר עשר, יש לי רב, ויעקב אומר לו, יש לי כל. זה העניין, כן. ולכן אנחנו רואים, בכל התקופות, מהתחלת גילוי ההיסטוריה לפי התורה, הקבלה בין אדם ואומות העולם. זה העניין של אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. למדנו את זה לפי הגמרא, הם נקראים האדם. ורק ישראל נקרא אדם. הם אדם, אבל אדם טבעי. מסתפקים בחיי הטבע. זה מה שנקרא בתיאולוגיה של התורה, עבודה זרה. אדם של עבודה זרה הוא אדם טבעי. כל כולו הוא טבע. אז הדוגמה לפי סיפור התורה זה הנחש. ואחר כך אנחנו רואים איך באמונה של התורה, איך סוף סוף זה מתגלה. מאותה רחם יצאו עשיו ויעקב. לפי הכוח המוסרי הרוחני של יעקב הוא אדם, אבל עשיו לא הצליח לזה. הם דומים כתאומים, הם תאומים, כן? אחד סוף סוף רשר, אחד סוף סוף צדיק. מה ההבדל? כי אז לפי הקריטריונים של התורה, ההגדרה של אותה נשמה שמבדילה את האדם מהנחש, זה מה שאנחנו קוראים בתרבות הנוכחית, זה המידות המוסריות. שכל, יש לו שכל. תרבות, יש לו תרבות. זה נקרא תרבות רע, אבל זה תרבות. עבודה, יש לו עבודה. זה עבודה זרה, אבל זה עבודה. וכולי. דיבור, יש לו דיבור. כן? אבל זה נביאים, יש להם נביאים, נביאי שקר. מה ההבדל? סוף סוף. זה לא עניין של התפתחות ביולוגית, גרדה או דווקא. ההבדל זה המוסר. זה התורה. ולכן, יש הרבה מדרשים על זה, מאיזה אומה שהם באים, גוי שמקבל את התורה נקרא יהודי. אז נקרא אדם. כן? ולפני זה מה היה? בהמה? לא היה בהמה. היה האדם. דהיינו, האדם הטבעי. טוב, אז זה פחות או יותר את הנושא.
תפסתם את זה?
טוב, אז זה דומה לנושא שלנו. איזה שלב? באותו שלב, השיא של ההתפתחות זה איזה זהות, איזה דמות, שפה נקראת שם בן נוח, פה נקראת מלכי צדק. אבל סוף סוף זה סוף תקופה. נכשל. אבל כל עוד שלא נכשל, הוא הצדיק לכאורה, הוא המלך, הוא האדם. אבל כשמופיע אברהם, הוא מעביר לו את את הערך של האדם החדש. זה מובן? אז זה דומה מאוד למה שקורה בין הנחש והאדם. הנחש נכשל כשאדם מופיע. כל התקופה שקדמה לאברהם הגיעה לסיום ההיסטוריה שלה ולסוף שלה כשמופיע אברהם. אז אנחנו מבינים למה יש תחרות, למה יש מלחמה. זה דומה מאוד למה שאומר המדרש. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, מי מתנגד? המלאכים. כל עוד שאין אדם, המלאכים זה השיא של מחשבת הבורא. אז בא האדם, והמלאכים הם גדולים, פי כמה, מהתחלת השיעור קומה של האדם. אז מתנגדים, מכיוון שהם רואים מיד את המתחרה שיצליח לעתיד. שהמלאכים יישארו בבחינת העולם הזה, ופה מופיע זהות אחרת שהיא פניה לעולם הבא. זה האדם. ביציאת מצרים, כשהקדוש ברוך הוא רצה לגלות את התורה לעם ישראל, מי מתנגד? אומות העולם. המלאכים גם כן, אבל מי מתנגד? אומות העולם. יש מדרש שאתם מכירים, שלמה הר סיני נקרא הר סיני, ששם מתחילה את השנאה של אומות העולם. כן? אז עד יציאת מצרים, גדולי הדור היו הגויים, אותם הגויים. כן? ואנחנו רואים משהו דומה מאוד, באותה תקופה, מיהו הצדיק, מיהו האדם, הכהן, המלך, מלכי צדק, מלך שלם, שהוא שם בן נוח. כן? בא אברהם, והוא לוקח את הכתר מידיו. זה נורא מה שאני אומר. טוב, אז כל זה נמצא ברמיזה או לא ברמיזה במה שאמר רש"י. מי זה מלכי צדק? זה שם בן נוח. זה מובן? מה זה? כן, העובר במאימו, אז רואים בגיל של שבוע, שבועיים, חודש, אז רואים יש לו צורה של כל מיני חיות יותר מפותחות ויותר מפותחות. באיזה שלב הוא כמין, אני לא יודע, כלב, ואחר כך כמין פרה, טוב. זה ידוע, כן? ואחר כך כמין קוף, ופסיק אחד יותר, יש לו פני אדם. אז... מה שהראשו בדף של המדרש, וזה גם זה. היתון ובקר ואוהלים. אז המדרש רוצה להסביר את המילה גם. וגם ללוט, ההולך את אברהם, היתון ובקר ואוהלים. לפי הפשט, אם הפסוק אומר וגם ללוט, ההולך את אברהם, היתון ובקר ואוהלים, זה משמע שלאברהם היה גם כן יתון ובקר ואוהלים. כן? אז, לגבי מה שהתורה אומרת בקשר לעושר של אברהם, אנחנו לא מוצאים אוהלים. ולכן המדרש בא ומדביר מה הם האוהלים האלה. תחסם את זה. אז נחזור קצת אחורה הבאה. פסוק ב' ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, ואין שום רמז לאוהלים. לכן, עיקר מה שאנחנו מניע את המדרש, עיקר החידוש זה כי היתור, הברכה יתרה שלא קיבל בבחינת אוהלים, במילה מה זה אוהלים, באה בזכותו של אברהם. זה הקשר בין שני הפסוקים. ויבחה שם אברהם בשם השם, אז גם ללא ההולכת אברהם היה תונו לקר ואוהלים. והפסוק מדליש אוהלים. נכון? אז זה בא בסיסו של אברהם, אבל זה בא דרך לוט. האוהלים האלו מתגלים, אוהל זה נקרא לבחר. האוהלים האלו מתגלים, עוד לא נראה מיד שזה נקרא, אבל זה מתגלה. זה מתגלה דרך לוט. אז נראה את המדרש. מי רוצה לקרוא את המדרש? אתם זוכרים שזה לימוד ולא הרצאה. מי מתנדב להיות המתנדב?
אולי אחת יפה. היה אסון ובכה ולא עלי. אבל אני, עד כאן. אז תזכיר לנו המשמע של המשמע, של המדרש. מאיפה הוא לומד שזה רות ונעמה מהמילה וואלים?
וואלים זה נסיבות. לא.
רות ונעמה הם נסיבות של הוואלים. השאלה היא אחרת. איך המדרש לומד מהמילה אוהלים שישייך ונשים? יש כמה מקורות במשרה, כי האוהל זה רמז לאישה. ולא ירושה. מה? זה קשור בגמרא. אז בגמרא לא קוראים אישה אלא בית. לא שואלים על שלום האישה, מה יחד לך? זה אישה, כן? אז שואלים מה שלום ביתך? יש פה אומור, מה מצב שלום בית איתך? אבל גם כן בערבית, הערבים היו רגילים לומר ככה. מה עושים, כן? אז יש כמה מקורות, ויש פסוק באיוב. וידעת כישלון אוהליך. והפשט זה וידעת כישלון אשתך. ואוהלה של צרה. רק מיד אני אמצא את ה... ויש את ההולו, פרק ב'. ויש ורד הכבד. כן. פסוק ח' ויחתק משם הרם מקדל בבטל ויתהו לו ויתהו לו נטע האוהל שלו עד בטל וזה כתוב ההולה בה תראו בפסוק אנחנו קוראים ההולו אבל זה כתוב ההולה בה כי האוהל שייך לאיש. ולכן, האוהלים של הריבותה של האוהלים שלו זה רמז לשתי נקבות, שתי נשים ספקניות שעתידים להתעורר מזרעו שלו. אבל באחרית הימים. ומי הם? זה רות המואביה ונעמה העמונית. אז פה, עכשיו הנושא ברור, כן? הקדושה של לוט היא קדושה מסתרת לגמרי. מבחוץ זה טומאה גמורה. כל עוד שזה טומאה גמורה, אז צריך הפרדה בין אותה טומאה של לוט והקדושה של אברהם. אבל אותה הפרדה זה לא בלי שום תגרה. של מפגש. מיד נראה במדרשים הבאים שאברהם אומר ללוט, אם אתה בוחר, בוחר ללכת לימין, אני אהיה בשמאל של הימין שלי. לא רחוק. כדי לעבור לך אם אתה צריך. תראו את הפירוש של רש"י ובסוף, לוט נצחח ללכת. ואם אתה הולך לשמאל, אז אני אהיה ככה מפתיד, ימין. זאת הדבר, נראה, מכל מקום, אברהם היה צריך ללכת לימין, ואם אני אלך לימין, אז תדע שאתה תהיה לשמאל שלי. וייתכן מאוד שאנחנו חיים את הדברים האלו, וזה הנושא, מההתחלת המדרשים האלו, זה הנושא, אנחנו חיים את כל הבירור הדרושה מתוך הקליפה הרמית במשפחה של אברהם. כן. סוף סוף, הימין בישראל זה לא כמו הימין בצרפת. השמאל בישראל זה לא כמו השמאל ברוסיה. אחר כך שזה ימין ושזה שמאל, אבל זה יש איזו קרבה לקדושה של אברהם. אתה חושב מה שרציתי לרמוז בעלייה, כן? אני חוזר על העיקרון, ש... יש נטוטות של קדושה, של קדושה עברית, שהייתה נפטרת בתוך הקליפה הארמית במשפחת אברהם. החלק הארי של אותה תאומה לקח לו. אין? אבל בתוך, בעומק, אותה תאומה של לוט, היו נטוטות הקודש, שהם מעיקרם מזכות, מזכותו של אברהם העברי. זה הכוונה של המדרש, כן? אתה מכיר?
זה ראש השם של נטוטים.
כן, נכון. אפשר לחדש את הדבר הזה. וזה, לפי הכוונה, לא בגמטריה, מה זה גם התחייה של לוט? לא, 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 לא שינו. מה זה 45? אדם, כן? זה אדם הטבעי. זה רמז ש... אולי אני אברר קצת את הנושא. מה ההבדל בין ישראל בבחינת אדם ואומות העולם בבחינת אדם? כן. אז אני אומרת, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. אבל אנחנו יודעים שלפי המשפט אומות העולם זה בני אדם. ולכן כשבא איזה מין יהודי מאמין, ויש לשאול במה הוא מאמין, מכיוון שהוא עמרת ולא למד אפילו את המקרא, לא אומר שגוי בהמה, הוא לא יודע מה הוא אומר. זה סותר את המשפט, כן? זה מובן, כן? ויש זה אסון. יש לי, אנחנו שומעים דברים כאלו בלי הסבר, בלי בירור, איזה מין יהודי אורתודוקסי ממש לך, שאומר, הגויים האלו הם בהמה. אז איפה זה כתוב? אז אומרים בגמרא, בגמרא כתוב, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. אבל אם קרויים בני אדם, אז מה בשביל הפשט הזה שלנו? צריך להבין, והרב הרב יש לו פרק שלם על זה, אבל כל הרבנים ידעו את זה, כל השיטות. יש הבדל בין אדם והאדם. אומות העולם נקראים האדם. ישראל נקרא אדם לפי הפסוק שמביא הגמרא, צום מעיתי אדם אתם. צום מעיתי זה אדם של ישראל. אבל אומות העולם זה האדם, מבחינת כלל. ולאומות העולם יש השגחה כללית, ולישראל יש השגחה פרטית, לכל אחד ואחד. אבל לפי החסידות, לכל בן אדם יש השגחה פרטית, ולישראל יש השגחה פרטית יתרה, בסוד נשמה יתרה. ואם זה בסוד נשמה יתרה, רק לישראל שיש לו קדושה וחוכמה, יש לו השגחה פרטית יתרה. כי סוד הנשמה יתרה, זה ידוע. ובכל יומות השבוע, יומות חול, ישנו נשמה. כל אחד במדרגה שלו, כן? לא אמרו שזה אותו חלק. כל ישראל יש להם חלק, אבל לא אמרו שזה אותו חלק לכל אחד ואחד. כל אחד יש לו חלק שלו. ואיזה הוא עשיר, השמח בחלקו, ולא בחלק של האחר. ובשבת אנחנו מקבלים נשמה יותר. אבל תמיד חכם, בכל השבוע יש לו נשמה יותר. בשבת הוא מקבל נשמה יותר היותר. זה ידוע, ולכן כל אחד לפי זכותו, כל אחד לפי מדרגתו, יש לו אותה בחינה של השגחה פרטית פלוס. אבל סוף סוף המסקנה של אותו עניין, זה כל אדם הוא אדם, כל אדם הוא בן אדם, מבחינת האדם. אבל יש יוצא מן הכלל של ממלכת כהנים וגוי קדוש, צום מעיתי, אומר הפסוק בגמרא, שמביא הגמרא, זה ישראל כשהוא צום מעיתו. אז כשישראל יוצא מעיתו, הוא נקרא אדם ולא האדם. מהו ההבדל? זה העניין של השגחה פרטית והשגחה כלל. כל אומה ואומה יש לה שר משלה, אבל כל יהודי ויהודי יש לו מלאך משלו. כל אחד לפי זכותו ולפי מדרגתו. זה מובן? טוב, זה ההבדל. ולכן אסור להמשיך, אני לא רוצה לומר, אלא רק לשמוע דברים כאלה מפה יש למדנים כביכול שהגויים הם בהמות, זה לא נכתב באף מקום, אלא יש ימין חשאים, חיים, שהם יותר, פחות מבהמה, זה עניין אחר. אבל זה לא אומר שהם בני אדם. הם בני אדם מסוכנים כאלו שהם חיות רעות. אבל מבחינת אדם זה יותר מסוכן מחיה רעה. אז ההבדל זה האדם שמסתפק להיות אדם לפי הטבע, אדם הטבעי, זה הגויים. אבל הם אדם לפי הטבע. ישראל הוא אדם שלא מסתפק להיות לפי הטבע. הוא צריך ברכה מיוחדת, שפע השם, שפע השם, כן. אז נקרא אדם. אדם למעלה מהטבע. אבל באופן חיצוני זה דומה מאוד. עשיו ויעקב זה דומה כמו שני אחים תאומים, אבל אחד הוא טבעי ואחד הוא קדוש. אף על פי שהם אחים ויצאו מאותו רחם, רחם. כן? זה ההבדל בין היהודי של הקדושה, הקדושה והתורה ובין הגוי, שהוא, שוב, אני מגיש לזה, שהוא בן אדם, אבל בן אדם טבעי. והוא מתפקד. כמו כל בעלי חיים שהם בטבע ורק בטבע, אבל הוא אדם הם באמת. ולכן, גבי הקדושה של ישראל, אין שום הבדל, זה טבע וזה למעלה מהטבע. ובמובן לכן, הרב קוק, הרי הזכנו לברך, זכר תמיד, מדייק את זה, יש לא יותר הבדל. ההבדל בין יהודי וגוי יותר גדול מההבדל בין אדם ובהמה. במובן, אם אדם ובהמה יש הבדל, אבל אם שניהם הם מבחינת טבעי, זה סוג אחד של בעלי חיים. ואם יש לך אדם שהוא למעלה מהטבע, אז ההבדל של אותו אדם שהוא למעלה מהטבע, הוא יותר גדול מההבדל שבין סתם אדם לסתם בהמה. אבל זה לא אומר שהאדם הזה הוא בהמה, הוא אדם, אבל אדם טבעי. אז אם אתם תפסתם את הדיוק הזה, שאדם לפי הטבע זה עשיו, ואדם לפי התורה זה יעקב. מה זה לפי התורה? זה מעלה מהתורה. ולכן יש מדרש שמזכיר שהיה לעשיו איזה נחש קקוע על הירך שלי. מכירים את המדרש הזה? טוב. כי הפסוק אומר, אנחנו שרים את זה בהגדלה שלנו, מוצאי שבת. כי לא נחש ביעקב. כי העשר מכו לא נחש. לא נחש ביעקב. וזה ההבדל בין אדם הראשון לנחש. אדם הראשון נברא בצלם. הנחש היה כמו אדם, אבל טבעי. אתם זוכרים שהנחש היה מדבר. אתם רוצים שנחש היה יכול להיות נביא בבאומות העולם, באומות העולם. יש נביאים, עלי נביאים, בקופת המדינה. איזה מין בריאה זה אותו נחש? אז אם אני אמרתי, זה פשוט להבין נחש וגוי, ואדם זה אדם, זה אותו עניין. אבל זה לא סתם אותו נחש של המקרא, נחש שהיה נביא. ומה אומר הפסוק? והנחש היה ערוב מכל חיות. וזה מה שהאדמה הצליחה להיות החילות שלה כשהבורא ציווה תוצא הארץ נפש חיה למינה. אז הארץ, לא האדמה, הארץ הצליחה להוציא חיות השדה למיניהם, בהמות, ואותו אדם הטבעי שנקרא נחש במתחם. כיוון שהתחלתי באותו פרק, אני אמשיך קצת כדי להסתבין, כן? אז תלמדו את המדרשים על אותו נחש. היה מזדווה בקומה זקופה. היה מזדווה עם בזוגו פנים אל פנים, כמו אדם. כן? היה אדם, אבל אדם טבעי. דוגמה לזה, עשיו. ומי זה עשיו? אחיו התאום, התאומים. התאומי של יעקב. איך אומרים? אחי?
התאום.
התאום, כן. של יעקב. אז זה, אל תקרא יפה, אל תקרא תאום אל התאום. וזה ההבדל בין אדם והאדם. יש שני סוגים של אדם. אדם שמסתפק בחיים הטבעיים, ורוב הגויים הם מאושרים לחיות כמו, לא אמרתי בהמות, כמו בעלי חיים. כל מה שהם צריכים, הבורא שם בשבילם בתפקוד הטבע כטבע. ולכן אומר המדרש, הם לא צריכים להתפלל. כי מה זה היעד של התפילה? לקבל ברכה יתרה. זה למדנו בשיעור על התפילה, כן? מי שאינו מסוגל, אינו יכול להסתפק בחיים הטבעיים. יש לו דרישות יותר עמוקות. הוא מרגיש בחיסרון של העיקר. אז הוא מתפלל כדי לקבל את אותה ברכה שחסרה. אבל מי שמסתפק בחיים הטבעיים של העולם החיצוני, כן? אין מקום בשבילו לתפילה. ולכן, מי היה מתפלל הראשון? זה אברהם אבינו. זוכרים את הפסוק, כן? ומי שמרגיש באותה זהות שנקרא את הזהות העברית, אז הוא שייך התפילה. הוא שייך תפילה, הוא כבר חזר. הוא מתפלל. ואם הוא יכול להתפלל, מכיוון שיש לו כוח הנבואה, אשר רשת האיש כי נביא הוא, והוא מתפלל פעדך. זה הפסוק הבא. וכל זה קשור. אשת האיש זה העניין של נבואה. גם הוא איש, גם הוא אישה. אם הוא אמור רב, יש נבואה. ומכיוון שזה האדם האמיתי, לא רק זכר נקבה, אלא איש ואישה שהם אח ואחות, כל הסיפור של אברהם ושרה, זוכרים את זה, אז הוא נביא והוא יכול להתפלל. זה כל הסיפור. למה היה צריך להתפלל? מכיוון ש... לא למדנו את המדרשים, זה קצת לפני זה, ושאמר אחותי היא, והמצרים לא תעשו את זה, אז באו במצרים נגעים גדולים. איזה נגעים? כוח ההולדה הסתלק ממנו. בתרבות שלא מבינים כי האישה היא האחות, אז התולדות זה סוף התולדות. ולכן דווקא, כדי לרפות אותם, אברהם היה צריך להתפלל. אז אתם רואים שלושת הנושאים האלו הם קשורים. אשר אשת האיש, כי נביא הוא, והוא התפלל בעבר. טוב, אז אנחנו חוזרים לעניין, לא בחר להסתפק להיות אדם הטבעי. אז הוא מלא כולו תומה. אבל הוא בא מאדם האמיתי, העברי. ולכן, זה טוב, הקליפות האלה, יש ניצוצות הקודש של אותה עבריות ששייכת לאברהם. מי זה? המדרש מגלה את זה בהמשך ההיסטוריה. זה רות ונעמה שחזרו למקורם ולמקור הגופה שלהם, אבל זה קשור לזכותו של אברהם, וזה נקרא האוהלים שהיו גדולות, אבל האוהלים האלה היו שייכים לאברהם. במובן, טוב, אז אתם רואים את הדיוקים של המדרשים. זה מגלה פשט אמיתי של הפסוק. אז נמשיך במדרש. דכתיב, בכלל זה, תק של המדרש, כן, הרוב שלך, כן?
אני יודע שהאדם, לא האדם, של הגויים, עובר בלב מושגה.
אני אחשוב על ה... כי אדם זה גם זכר וגם נקבה. מכיוון ש... לפי מה שאתה אומר, הדוגמאות זה רק נקבות, חוסי. אבל יש עוד דוגמאות. מבחינת זכר. למשל, אותו חג שבועות, משתי דמויות, זה אחת זה רות, ואחת זה, ואחת זה איזה פרשה אנחנו קוראים בשבועות? פרשה?
יתרו.
יפה. יש איזה רמז במדרשים של הקבלה. תורה, יתרו, רות, זה אותם השלושה. כן? ותורה, ויתרו, ורות, זה אותם השלושה. פה יש יות, פה יש רית. אבל זה אותה תורה. זה זכה ומקל. אבל יש משהו במה שאתה אמרת. בסוף סוף יתרו חזר לעמוד. רות הורידה את דוד. זה משהו כזה, אבל מכל מקום זה עוד לא התשובה. זה קשור לסוד הגלגולים, בין גלגולים בנקומות ובנקומות, בין גלגולים בגלגולים. אז זה לא כל כך חשוב. אני חוזר למילה, תמשיך קצת. אבל מה שאפשר לומר לכם מסוים, זה התרבות בגרים, יש יותר נקבות מחרים. זה מוגד, אני אסיים, כמו רק בבית שלנו. תמשיך, כן. אז תקחו את אותו פסוק, זה בברש יצאו סט, תדבר. הדוגמה אחרת של אותו רעיון שגילה רביטוביה ורצחק, זה הקדושה של האוהלים האלו, אותה מואביה ונעמה העמונית, אז אותו דרש, דחשו חכמים על פסוק אחר, שהוא אותו חכם. לפי הרצה שלכם זה אותו חכם, אבל במקור, במדרש חב"ד, זה חכם אחר, אבל זה לא משנה. בראשית יוסף תלווה. אז, תיקח את הפרק, יוסף תלווה. כשהמלאך אומר ללוט, מה אתה יודע? תעשית לה את הפסוק. אני לא שומע, זה עשי עשי.
וכבוע השחר עליו הלאות לו המלאכים ולוט ללוט, הוא כך את השתבא ולשתו במותוכה
הנמצאות. אז על הפסוק, על המילה הנמצאות, כי המילה היא קשה מכך שם. מה זאת אומרת שתי בנותיך הנמצאות? אם זה שייך לאותם בנות, זה סימן שנמצאות בביתו, זה אם לא כן. לכן, תגיע, אין שם. לא. אם לא נמצאות פה, לא צריך לומר, לקח את הנמצאות. הוא לא יכול לקחת אלו שלא נמצאות. המילה היא לביתו. אז מה אומר המדרש פה? רבי טוביה ורבי יצחק אמר, נמצאות. צריך להבין כמו שתי מציאות, רות המואביה ונעמה העמונית. זה דרש אחר, אבל זה אותו רעיון, כן? יש אצל לוט מציאות. ראינו את זה אולי בשבוע אחר, אני לא זוכר. מה זה המושג מציאה? מציאה זה דבר שיש לו ערך ושנמצא לא במקומו, אז זה נקרא מציאה. כן, ראינו את זה. ולכן יש אצל לא שתי מציאות. מה זה מציאות? זה חפצים ששייכים לישראל, וזה נמצא אצלו, והקדוש ברוך הוא מצא אותם. יש במדרש הרבה הרבה רמזים בעניין המציאות, וכמה דברים הקדוש ברוך הוא מצא בעולמו. בין שאר הדברים, הקדוש ברוך הוא מצא אבותינו במדבר. כי במדבר זה לא המקום של ישראל, אבל מצא במדבר ישראל. אז זה הגדרה של מציאה, דבר שנמצא לא במקומו. למה דווקא הפסוק הזה מצאתי במדבר? זה רמז לפסוק של ירמיה, זכר תפילה חסד נעורייך, אהבה תלותייך, לך תחחריי במדבר. איזה עם הלך אחרי התורה במדבר, כן? אז הקדוש ברוך הוא מצא אותם, מכיוון ש... הלכו אחריו במדבר. אבל זה הגדרה של מציאה, כן? דבר שהוא נמצא במקומו. אמר יצחק, והנה הפסוק, מצאתי דוד עבדי. כן? איפה מצאתי אותו? בנדוד. ממש, זה נקרא מציאה מכיוון שזה לא המקום של דוד. ואיפה מצא אותו? בלוד. אבל רק האחרים הרבו יכול לדעת שכבר נמצא דוד בלוד. דרך חוץ, כן? אכן, זה מובן? טוב. אז אני רוצה לחזור לעניין. זה לא אומר שבכל קליפות התאומה יש קדושה. הוא מדובר בקליפה מיוחדת שנקראת קליפת ארם. ובלשון המקובלים, קליפת נולה. אבל אני לא רוצה להיכנס באותו עניין, כן? יש קליפה בגויים שהיא אחרת מהקליפה של בגדיו ובגדיו, כן? אז זה נקרא בכמה מקורות קליפת נוגה, אבל פה, לפי הפשט של המדרשים שלנו, זה קליפת ארם. ולמה כדאי להעמיד קצת בנושא? פשוט מכיוון שאנחנו חיים אותו סיפור. אתם הולכים, התחלתי בשירים הקודמים, ראי בהצעת השנה או בשנה הקודמת. שכל הבעיה שלנו, הבירוך של הזהות הישראלית מתוך העם היהודי, זה אותה בעיה של הבירוך של הזהות העברית מתוך המשפחה הערבית. והתורה מסכה לנו מסר מדויק בכל פרטה של כל המצבים שאנחנו חיים. והבעיה הראשונה זה להפריד בין אברהם ולוט. ייתכן שאנחנו עוד נמצאים במצב שלוט נמצא אצל אברהם בישראל. צריך להפחית לוט מאברהם. ולוט דומה מאוד לאברהם. ואחר כך נגיע לפסוק, כי התפרד נא מעלי, אל תהי מריבה בין יובלך, כי שני אחים, אנשים אחים אנחנו. במדרש, אם נלמד את המדרש הזה, הדיוק של המדרש משנה קצת את הפשט הרגיל, שמי שרואה אברהם חושב שהוא רואה לוט. מי שרואה לוט, הוא חושב שהוא רואה אברהם, אז צריך להפריד. כי זה תומה מסוג מיוחד שזה דומה מאוד לקדושה. וזה התומה הכי מסוכנת. לאברהם יש זקן, ללא יש זקן. דומים. ולפי פלצף, כן. ואני רואה שצפתי כבר את סוד המדרש. כן. אז צריך להפריד לו מן. אבל לאלות יש ערך מיוחד, זה המקור של רות אפשרית, אפילו דוד אפשרי. זה ממש דרסטי העניין הזה. זה לא קל, איפה נמצא אברהם, איפה נמצא לוט. בחברה ישראל. אני לא רוצה לפרש, מכיוון שזה כל כך ברוך, הוא צריך פירוש. איפה העברי ואיפה אותו בן משפחה שהוא רוצה להמשיך להיות ערבי. זה ברור מאוד. ואחר כך בדור של יעקב אבינו נראה איזה מין דמות יותר מסוכנת מלוט. כי לוט אנחנו מצליחים להפחיד אותו. הוא חוזר לבבל שלו. אבל הוא יותר שייך לבבל מירושלים. כן, יש לו תחנת ביניים שמכפח שמכפח אתם יודעים. אבל הוא שייך סוסופי לסדום. דווקא על איפה שיש אותה תאומה של סדום. הרחבת הארץ. אני חוזר לנושא, אבל בדור של יעקב יש איזה מין נחש כזה יותר מסוכן מלו, ללבן. ולבן קשה להתפרד ממנו, מכיוון שהוא, הוא הדוד. כן? הוא הדוד. לא רק הבן דוד,
כמו הוא
אחיין, כמו לא. לא רק הדוד, הוא החתן, החותן, כן. ולכן קשה מאוד להתברד מלבד. אז אני רוצה לסגור את הנושא, אין עברי שאנחנו נוצאים בקבלה ליחידה. לפי הקבלה, לבן זה אדם קרבון. שמעתם את זה? קראתם את זה? למדתם את זה פעם? לא? אז אם לא למדתם אני לא אפרש. אבל רק ברמז, כן? זה המצב הקדמוני של האדם, זה לבן. כשנשאר בתקופה של אברהם, אז הוא מתגלה כלבן. טוב, אז אני סוגר את העניין. טוב, אז מה שרציתי להעריך, אם פשט המדרש עכשיו הוא חזר כפשט. בפשט, והאחיזה היא לא כל כך ודאית. עכשיו אני מקווה שזה ברור, כן? כי שוב, אנחנו לומדים את המדרש כמדרש. מה אתה אומר?
האם יש קשר אז במעמד רחל וליעקב?
שני סוגים, כן. לא, פה זה עניין אחר, מכיוון שהתשובה של רות הייתה תשובה מיידית. ונעמה, זה סוף סוף אחרי כמה איסורים של גלגולים, זה עוכפה שעוזרת מרת נעמה. ועוכפה זה הצד של עם כשעורף. זה לא לאה, זה הערב. כן? אז רות זה פנים אל פנים. כשנעמי ביקשה, היא חזרה. כן? ממואב. ממואב כבר תוקן. העניין, אבל עורפה היה קשה להתגלגל דרך גוליית, דרך המחרה של דוד, ייתכן מאוד שאנחנו במצב כזה, רות כבר ישנה, אבל מי אנחנו מחכים? את עורפה, מי שפנה עורף לחזר הראש. אז היא צריכה לבוא מעמון. איפה עמון עכשיו? לפי דעתי, הבעיה הכי חמורה למדינת ישראל, בין כל הבעיות של האויבים שלנו, הבעיה הכי חמורה, המתחרה הכי חמור לפי המסלימים של המקרא, זה רבת עמון. וזה לא לחינם שזה נקרא רבת עמון. ולכן אנחנו מחכים, רבת עמון, כן? זה עמון. ואנחנו מחכים, לא, כשסוריה מבקשת את ארץ ישראל, כולם שרצים. כשלבנון מבקש את ארץ ישראל, כולם שרצים. כשמצרים מבקשת, בלתי אפשרי. אבל כשרבת עמון מתחילה לקשקש, יש בעיה עם הגויים. כן? נכון. אבל רבת עמון זה רבת עמון. זה נקרא עמן אצל הערבים. אבל זה עמון. אנחנו מחכים. אולי פעם היא תבוא דרך גשר הלמידים. זה התחיל באלנבי, וזה הסתיים באלנבי. ופה לפי הכללים של המדרש זה ברור מאוד. זה מי שנמצא במידה של עם שעורף. לאה ורחל, שתיהן נשים זקניות, אמהות. זה עניין אחר. אבל רות ועוכפה, להפך, חמש. אז נמשיך. נמשיך קודם כל במקרא. וגם לא תראו אותם מה יצאנו בקר ואוהבים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. מיד אנחנו חוזרים למצב של קין והבל. היו שניים בעולם, ולא היה מספיק מקום לשני אנשים. זהו, הם אברהם ורות, ואיך אומר הפסוק? ולא יכלו לשבת יחדיו. פה אנחנו רואים שזה אותה בעיה שצריך לפתור, איך אנשים כל כך דומים, וזה התחיל בקין והבל, לא יכולים להסתדר ביניהם, אבל בפעם הראשונה, קין הרג
את הבן. פה, עכשיו, יש התפתחות חיובית, זה מתחיל להיות ההתפתחות החיובית מאוד. אחים שלא יכולים לשבת יחדיו, אבל אחד לא יכול להרוג את השני. הפתרון זה הפירוד. ייפרד מה מעלה. איך זה הגיע? בעיר היא בן רועה מקנה אברהם ובן רועה מקנה לוט. זה הכנעני והפריזי, אב יושב. המידע שעושה להגיד, מה הקשר בין הספר של מקרא והרשע? והכנעני והפריזי הזו שבארץ, מה הקשר עם העניין של אביו בן רועה לוט ורועה אברהם? הריב מתחיל, היוזמה של הריב מתחיל מרועה אברהם, כן? נראה שזה נותן את הפתרון של במה היו רבים. אבל בכל מקום אנחנו מגלים שזה מריבה של רועים. מה יכול להיות מריבה של רועים כשהבעל הבית הראשון זה אברהם, הקדושה גם בנסתר וגם בנגלה, והבעל הבית השני זה לוט, הקדושה ונסתר, אבל הטומאה בנגלה. הם שייכים לאותו סוד של אח, אבל יש אח כשר, זה אח גם בפנים וגם בחוץ, גם לפי המחשבה מחשבת ישראל, וגם לפי ההתנהגות שולחן ערוך, והשני הוא אח, לפי המחשבה הוא אח, הוא מסוגל להיות רועה, יש לו מקנה. אבל מבחוץ אין לו שום מוסר של שולחן ערוך. זה תוכן המריבה, המריבה, כן? ונגלה, זה הנגלה של הנסתר. לפי האריזה, סוד הנגלה, זה מתחיל בנום, נשמה, שמתגרת בגוף, ג' ולגוף יש לבוש, למד, זה נמצא באחר, נשמה, גוף, לבוש, נחל. ולכן הנגלה, זה הגילוי האמיתי של מה שנמצא בפנים, כן? אז אתם זוכרים איך אנחנו מתחילים בתפילה בכל בוקר. בעולם ידע אדם, יהיה אדם, ירא שמיים, בסתר כבגלוי. הוא מודה על האמת, לא רק בסתר אלא גם בגלוי. אז היינו אומרים שהחידוש הוא שצריך להיות מודה על האמת, בסתר כבגלוי, כן? ראשית יש חידוש יותר פנימי, שצריך להיות מודה על האמת, בגלוי כבסתר. ואני זוכר שהרב סיודה זכון הרווחה היה רגיל להסביר את זה ככה. מי שאומר בגלוי, שאינו מאמין בנסתר, יש לה חוש עליו שבסתר אינו מאמין בנגלה. אני יכול לומר. מי שאומר בגלוי שאינו מאמין בנסתר, אז יש לה חוש עליו שבסתר אינו מאמין בנגלה. זה מה שאתה אומר. יש איחוד בין שני הפרצופים האלה, לאה ורחל. ולכן המדרש מסביר לנו מכם פשוט, לא היה יכול להיות אחרת, מכיוון שאברהם היה אח שבקדושה, ולא היה אח שבטומאה, לאחד היה רועים, ולשני היו רועים, אבל רועים של אברהם זה לפי המוסר, בנגלה כבסתר, הרועים של לוט, זה לפי הטומאה, בשקר, פירוד בין הנגלה והנסתר. אז עכשיו אפשר לקרוא, אני רוצה לקרוא. רבי ברכיה בשם רבי יהודה ורבי סימון אמר. אני רוצה לקרוא. טוב.
רבי ברכיה בשם רבי יהודה ורבי סימון אמר. בירותו של אברהם אבינו הייתה יוצאת זמומה.
מה זה זמומה?
מוזמה.
זה מוזולייר בלועזי.
בירותו של לוט לא הייתה יוצאת זמומה. היו אומרים להם רועי אברהם. מוצר הדזת, היו אומרים להם, רואה לו, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, וזרעך את ארץ הארץ הזאת.
לאברהם?
ואברהם, פרדה הכרה בהמה.
תסביר מה זה פרדה הכרה? בהמה שאין לה אפשרות להוליד, כן? אז מכיוון שאברהם ושרה היו בבחינת פרדה הכרה, בלי צאצאים, אז הירושה של אברהם חוזרת ללוט. ולכן כל הבשורה של הארץ לאברהם שייכת ללוט. ולכן אברהם, סליחה, לוט היה חושב שהוא היה עתיד לרשת את ארץ כנען. ולכן זה שלו. ולכן לא צריך למנוע מהבהמות לאכול את העצב של הכנעני והפריזי שאז יושב בה. זה איך שאני אמרה. זה מובן? תמשיך. למחר?
למחר הוא מת ולוט בן אחי וראשו. ומין אחי מגנבון ומין אחי.
לכן זו הטענה של אלוהים, אנחנו אוכלים משלנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא.
אמר להם הקדוש ברוך הוא, כך אמרתי לו, וזרעך נתתי, ומתי? וכשיעקו שבעה עממים מתוכה. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, עד עכשיו מתבקש להם תפוש בארץ.
זאת אומרת, ליושבי הארץ, שהם כובשי הארץ, כן, יש להם זכות על הארץ, עד שמורישים אותם. תפסתם את העניין, כן? מפה מתגלה, מההסבר הזה מתגלה את ההבדל בין אברהם ולוט. הריב בין רועי אברהם ולוט זה היה העניין של מוסר. הם מאמינים באותה תורה כביכול. ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שהארץ הזאת שייכת למשפחת אברהם. אבל משפחת אברהם זה לפי השולחן ערוך, והשני, לוט, זה לא לפי השולחן ערוך. טוב, אז לא נמשיך עוד קצת. ויאמר אברהם אל לוט,
במדרש. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. רבי עזריה בשם רבי יהודה ורבי סימון אמר, שם שהיה ריב בין רועי אברהם ובין רועי לוט, כך היה ריב בין אברהם ללוט. עד ההוא דכתיב, ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך.
אז מה? החידוש? לכאורה המדרש מסביר מה שראינו בפסוק עצמו, כן? אני חוזר על זה. כשם שהיה ריב בין הורי אברהם ובין הורי לוט, כך היה ריב בין אברהם ללוט. עד הרי שאותי ואומר אברהם ללוט, אנא תהי מריבה ביני ובינך. זה אין המחלוקת. ואני אתן דוגמה. כשהמשנה מדברת על המחלוקת, וההבדל בין המחלוקת של לשם שמיים והמחלוקת שאיננה לשם שמיים. אז הדוגמה של המחלוקת לשם שמיים זה הייתה מחלוקת בין הלל ושמאי. נכון? אבל זה ולא נאמר בין בית הלל ובית שמיים. כי בין הלל ושמיים זה היה לשם שמיים. אחר כך בין הרועים של בית שמיים הקטנים. בין הרועים של בית הלל זה כבר ריב, מריבה, מריבה, זה לא מחלוקת לשמיים. אתה מסתכל את הרעיון? כן. אצל הגדולים זה לשם שמיים. אבל אחר כך הקטנים זה כבר לא לשם שמיים. זה קצת מן החילוש של הנראה, זה לא כל החילוש. הייתה ריב בין הרועים, זה מובן. אבל בין אברהם ולוט, לפי לשון הפסוק, היה מריבה. מה ההבדל בין ריב ומריבה? לפי הלשון. מה ההבדל? זה עניין של המשמעות של המילים. מה ההבדל בין ריב ומריבה? זה לא סתם מילים חופפים, כן? יש הבדל.
זה גם כן, אבל זה לא העיקר. מה שאתה אמרת, מריבה זה... זה קטן, כן? מריבה זה רע, זה רעיוני. מריבה זה מחלוקת של השקפת עולם. ריב זה מלחמה, ריב זה עימות, כן? אז מכיוון שאברהם אמר ללוט, אל נא תהי מריבה, שזה לא יגיע למדרגה של מריבה, זה משמע ש... היה כבר במדרגה של ריב. אבל העיקר זה מה שהמדרש מגלה, כן? יש הבדל בין השקפות עולם, בין אברהם ובין לוט. מכיוון שאברהם, אני לא רוצה לומר אהב את לוט, אבל היה אצל אברהם איזה מין, איך אומרים את זה בעברית? זה לא רחמים, זה מין נטייה. של אהבה יתרה, בגלל זה הוא בן משפחה, כן? סוף סוף הוא יהודי, אף אחד פי שהוא ערמי, כן? תפסתם את העינה, כן? אז הוא לא רוצה להגיע למריבה, ופה אפשר להמשיך, מה שאני משחקן, מריבה זה סוף הריקיים, כן? ומה שאמרת זה זה. מריבה זה לא רק פעם אחת יש ריב. זהו, ברקת. כי אנשים אחים אנחנו. תמשיך? וכי אחים היו?
כי אחים היו, אלא שהיה פיוטרת אנחנו היו.
אז פה, אם אני זוכר היטב, אם זה מפרשים פה, במפרש פה, יש הסבר שכדאי לשמוע אותו. זהו, אז תקרא במפרש.
וכי אחים היו, אין הדיוק על אחים במובן המשפחתי, כי גם וישמע אברהם כמשבע אחיו, לוט אחיו, ולא עוד אלא רבים במקרא אחים שאין כל קרבה ביניהם, אלא שכאן קשה אחים, כי לפי העניין כי אנשים אחים אנחנו, בא כטעם לאל נא תהי מריבה ביני וביניך, ואם כן למה? מוכרח בהפרדה. אברהם אומר לו, כי לא נאה שיהיה ריב ביניהם באשר אחים הם, ודי בזה, אלא כך דומים אנו בתואר פנים זה לזה, ואנשים תומים את מעשה חבי, ולכן יש כוח בהפרדה. קלסטר תואר מראה.
קלסטר. זהו. אתם מבינים את הדיוק פה. זה מובן ממפרשי המדרש. כי אם רצה לומר שהמשמעות של המילה אחים זה לאו דווקא במובן המשפחתי אך ממש, כן? דהיינו שאיזה מין דמיון בזהות, לא ממש אחים, אלא זהות דומה. אז הפסוק היה מסתפק למה? אל נא תהי מריבה בין ובינך, ובין רועי ובין רועך, כי אנשים אחים אנחנו. למה עושית היפרדנה מעלי? ולכן המדרש רוצה להסביר את זה. הוא אמר, היפרדנה מעלי, מכיוון שאנחנו דומים בחיצוניות של הפנים. זה מובן? אז תמשיך. הלו כל הארץ לפניך.
הלו כל הארץ לפניך ייפרד נע מעלי. אמר רבים כבו, יתבדל נע אין כתיב כאן אלא ייפרד. מה הפרדה הזאת אינה קולטת זרע? כך אי אפשר לאותו האיש להתערב בזרעו של אברהם.
זה יותר חמור, כן? ייפרד זה לא במובן שיבדל, זה לא רק הרחקה, אלא איסור של ערבוביה בין, הוא כבר לא מאותו עם. וצריך גיור כדי שהוא תחזור במקומה. ופה מביאים את הפסוק, ואל יבוא מואבי ועמוני בקהל ישראל. בקהל השם, כן? הדין זה בקהל השם. טוב, זה הנושא שלנו. קורא ישם. אבל עמוניה ומואביה, כן. מה ההבדל? זה קשור לשאלה שלך. מה ההבדל? מה ההבדל בין גויה וגוי, ובעיקר אצל אצל רות ונעמה, אצל רות ונעמה. אולי נסתפק בדיוק הזה? אני יכול לחדש משהו על זה, זה פשוט. תפעילו את הכוח של המוח. כן, אבל זה משני למה שאנחנו מחפשים, כי גם לאישה עזרה, היא אישה שתזריע. זה גם כן נכון, אבל זה משני. כי החלק של הזרע של האיש הוא לא מאותו צד, אבל מכל מקום זה יותר רחב ופשוט. זה דומה מאוד למה שאנחנו לומדים ביציאת מצרים. כל הבן הילוד, היורת השליחור, וכל הבת כחיים. למה דווקא המתחיל מקבלים את הבנות ולא הבנים? כי הדרש של מואבי ולא מואביה, זה בא ממדיעבד, זה לא בא ממדיעבד של רות, כן? זה מעיקרה, זה דעת תורה, מעיקרה. זה דין תורה, מי לראיתה, כן? עכשיו זה מתגלה במקרה של רות. הבנתם מה שאני אומר פה? מעיקרה, זכר אסור, נקבה נקרה. עכשיו אני מוצא את התפקידות של הנושא. שלא ידעו איש. הדבר הוא פשוט. הכוח של הנקבה זה, הכוח ההולדה שלה זה כוח הרחם. זה החיות של של הזרע במובן של גזע, כן, של שושלת. הזכר הוא הדבר המושלם שיוצא כדבר סופי. הזהות של הזכר הוא כבר סופי, הוא כמות שלו. אבל הזהות של הנקבה זה מבחינת בכוח. הזכר הוא כבר בתחומת בכוח. אולי אני אסביר את זה בצרפתית, כדי שנבין איך אפשר לתרגם, כי אני לא מוצא את התרגום בעברית. זה לזכר, זה לפרובי שימי. הלוך אל הנקבה, זה למטריס. אתם מובן? יש פחות סכנה של אותה תומה, של הקליפה, והנקבה מבזכר. הזכר זה כבר העניין המוגמר. וזה רבד אחר של העניין. זה מספיק מובן? כן. איך לתרגם את זה? חודי שינים ממש מתרבות. מה? יש מהנדסים? תוצא מוגמר. ולכן אין עתיד. הנקבה היא בחינת בכוח, וזה אנחנו רואים גם כן בדוגמה אחרת של אותו עניין, שהמצרים רצו לקחת את הבנות כי רצו לקחת את החיות של ישראל בחינת בכוח, אבל ישראל בחינת בפועל זה זר להם. הם יכולים לקלוט את הבחינת בכוח, כדי למצחת את זה, אפשר לומר את זה ככה, כן? אבל את התוצר המוגמר זה כבר עזר. אנחנו כבר פה, אנחנו מדברים על האומות שהן הכלי של הקליפה הכי מסוכנת לישראל. פה אני רוצה לדייק מה שהיה יותר קרוב, כשהוא יותר רחוק, הוא יותר רחוק. כשהוא רחוק, הוא יותר רחוק. הריחוק הכי גדול זה הקירוב. אם זה רק קרוב, אז זה רחוק מאוד, בגלל שזה דומה. ולכן, מי שנמצא בצורה רחוקה לגמרי, הוא יכול מן הקצה להקצה, באופן קל מאוד להפוך את הזהות שלו. אבל מי שנמצא קרוב מאוד ומסתפק באותה קרבה, זה הריחוק הכי מסוכן. זה מספיק ברור. המלחמות הכי קשות זה בין אנשים קרובים. ולכן התורה מחדשת, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך שהוא כמוך, מכיוון שזה פה הבעיה הכי מסוכנת של התחרות. תחרות עם מי שבא מרחוק, זה לא כל כך קשה. זה בולט ההבדל. אבל מי שדומה ורק דומה, אפילו דומה לא דומה. זה מובן? ולכן המצב של הגיורת הבאה ממואב ומעמון הוא מצב מיוחד לגמרי, הוא מצב משיחי. כשהקדושה תמונה בתומה של מואב חוזרת, זה משיחי. זה לא סתם גיור. זה כבר גאולה, ישועה לעולם כולו. זה מובן מה שאני אומר. כי הכי רחוק היה מלכתחילה, הכי קרוב. ולכן הכי קרוב זה הכי רחוק. זה מספיק מובן. כשאנחנו רואים את כל הסיפורים של התולדה של המשיח דרך רות ותמר, סליחה, דרך יהודה ותמר, והניסיון של משפחת לוט זה דומה מאוד. מה שעשו בנות לוט עם לוט אביהם, ומה שאנחנו קוראים אחר כך בין יהודה ותמר, זה דומה מאוד. אבל בסיפור הראשון זה בתומה. יש הבדל בין הבכורה והצעירה, לפי המדרש, כן? מה היא תמר לשמה, גם היא, הבכורה של לוט, היה גם כן לשמה. וממנה יצא מואב. זה דומה מאוד. אבל מצד אחד זה בתומה, מצד שני זה בקדושה. ולכן, אם אתם רוצים לקחת ספר רות ותנ"ך, כשנתנו את הברכה לנעמי על רות, אז הברכה היא רומזת לירמיה ותמר. תמצא את הפסוק בסוף, סוף מגילת רות. כן. זה מה שאנחנו אומרים במשרה הספרדי בכתובה של החתונה. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, העדים, איתן השם את האישה ואל ביתך תרחל וכליה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה וכרשם לבית לחם. והיא ביתך כבית פרת אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר איתן השם לך מן המערה הזו. מה הנושא של תמר ליהודה פה? כשסוף סוף זה הצליח דרך רות ובועז, אז הקדושה של יהודה ותמר התגלתה. הכוונה הנסתרת של בנות לוט זה להציל את העולם. כי באותו מצב חשבו, טעו, אבל חשבו שלא נשאר אף בן אדם בעולם וצריך להציל את המין האנושי. אז זה היה יעד משיחי, אבל בתומה. וסוף סוף זה מצליח כמו יהודה ותמר, דווקא ברות ובועז. זה מובן, כן. ולכן הגיור של רות זה לא סתם גיור, של נקבה שבאה מאומה זו או אחרת, אלא זה מה שהיה יותר קרוב ממוקד הקדושה, ואחר כך נזרק בחוץ הכי חיצוני שחוזר, וכשחוזר אז הוא מחזיר את העולם כולו. ולכן היא השורה של דוד המלך, של מלך הקדושה. זאת אומרת, כן, זו הייתה השאלה, כן, מי נשאל את זה? מה ההבדל בין... אתה? לא, מי נשאל את זה? יום הנעים? לא, לא, מה ההבדל בין הגיור של רות ונעמה ושהיה גיורים? לא שמעתי שאלה כזו? מה? זו, זה היה של הקודמת. אז אולי זה היה יום הנעים, מה שלך אתה?
המורה שלך.
לא,
זה, אני לא
יודע. אבל עכשיו אני אגיד אותו. עכשיו
שאלת?
אני שאלת. אני שאלתי, אז לא רציתי. לא, 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 שמעתי שאלה. ברור ששמעתי, לא? אז צריך לשמוע את ההקלטה, לא? יפה. אז נמשיך בפסוקים הבאים. אז תלמדו אתם את מה שנשאר במדרש ונמשיך בשיעור הבא.